когда вы сняли это вот?
На сельчон. Лайн.
טוב, שלום לכולם.
הקלטה, באמת.
גם אורי נוהג לומד, אחר כך
עצמו. אין להם מוסר, הרב, על הביטול תורה.
3:30, ואז...
טוב. אז אנחנו זה, מתחילים או שזה מפריע?
לא.
מה? טוב, יאללה, מעולה. אז פעם אחרונה, מי שזוכר, ראינו את המחלוקת בין חכמי ישראל, מה זה אמונה, נכון? וראינו שלוש דגשים, אני חושב. זוכרים מה הדגשים? מה זה?
אמונה חקירתית.
כן, כלומר בשכל, אמונה בחקירה, נכון?
אמונה באמונה תמימה פשוט, בלי חקירה.
כן.
אמונה בחקירה מתוך תורה, לא?
לא, בוא נגדיר את זה, בוא נגדיר. מה היסודות של האמונה שראינו? יסוד אחד שראינו זה יסוד של שכל, חקירה. יסוד שני, יסוד רגשי, נכון? של רגש. מה? אני אומר שכלי. אתה רוצה להתקרב? אולי עדיף שתתקרב. היסוד הראשון שכלי, בסדר? השני, ראינו, רגשי. בסדר? שככה, מה?
יש גם וגם.
זהו, נכון, יש גם וגם, בדיוק. יש גם וגם, אבל רגע, בוא נגדיר שנייה את היסודות שעל גביהם ראינו שלוש יסודות, אני חושב שלוש, אולי יותר, שעל גביהם נבנה את האמונה. יסוד אחד זה יסוד שכלי, שיש כאלו שמאוד מאוד מחדדים אותו, מקצינים אותו, בסדר? מביאים אותו אל הקצה. כן, לא מקצינים במובן השלילי, כן, אבים לקצה, שראינו שזה חובת הלבבות למשל, וכנראה מורה נבוכים, והשלה הולך כנראה בעקבותיהם. יש כאלו שעוסקים בעיקר ביסוד של המסורת, נכון? היסוד של המסורת. ויש כאלו שמדגישים את היסוד הרגשי, כמו... למשל, כן, כנראה ברבי נחמן זה ככה, למרות שהוא דיבר על אמונה תמימה בפשטות ותמימות, האם זה בדיוק רגשי או לא, יש מה לעיין. אבל נגיד בשומר אמון, אם ראינו שהוא אומר את זה בפירוש, בסדר? אם מרגישים קדושת שמו יתברך באמונה, בהרגשה ובהכרה, אין חסר שום ראיות חס ושלום, בסדר? הרגשה פנימית, בסדר? שכל, הרגשה ומסורת. כמובן שעכשיו היחסים בין שלושת היסודות האלו, אז יש צורות שונות של יחסים, בסדר? כלומר, למשל הכוזרי אומר העיקר זה מה? לא לחקור בשכל, אלא אני חושב נראה עוד מעט מה כן בכוזרי, אבל אם כבר יש לך קושיות, אז עדיף שתחקור אותה מאשר שתישאר נבוך.
בדיעבדי,
אבל כשזה בדיעבד אז זה נצרך כאילו. זה טוב כאשר המצב הוא בדיעבד. לעומת זאת יש כאלה אומרים שזה האידיאל, יש כאלה אומרים שזה גרוע מאוד. בסדר? טוב, עכשיו השאלה, מה השיטה של הרב? אז במאמרי ראייה, יש מאמר משמעותי שמתעסק בזה, מאורות האמונה. ובואו נתחיל מהפסקה שפותחת אותו, אחר כך נראה עוד כמה פסקאות מהמאמר. תראו במקור אחד, האמונה. אינה, לא, לא, דף חדש, בסדר? האמונה אינה לא שכל ולא רגש, אלא גילוי עצמי היותר יסודי של מהות הנשמה שצריך להדריך אותה בתכונתה. אז קודם כל הרב אומר מה היא לא. בסדר, נכון? מה האמונה היא לא? היא לא שכל ולא רגש. מה היא כן? גילוי היותר יסודי של מהות הנשמה. טוב, השאלה מה זה אומר גילוי היותר יסודי של מהות הנשמה? הוא אמר אבל לא שכל ולא רגש, נכון? השאלה מה זה כן? מה זה אומר גילוי היותר יסודי של מהות הנשמה? טוב, וכשאין משחיתים את דרכה הטבעי לה, איננה צריכה לשום תוכן אחר לסעדה, אלא היא מוצאה בעצמה את הכל. תאר, כשלא משחיתים את הדרך של ההתגלות של הנשמה בתוכנו, לא צריך שום דבר אחר כדי לחזק את האמונה. לא צריך שכל, לא צריך רגש. היא בפני עצמה מוצאת בעצמה את הכל. אבל בעת יחלה שורה, אז בא השכל והרגש לפנות לפניה דרך. כלומר, מה אנחנו מבינים כבר מהשלב הזה? מצד אחד הרב אומר שמה, על מה האמונה מתבססת?
לא שכל ולא רגש.
לא שכל ולא רגש. לא שכל, כמו שהיינו נגיד ברמב"ם ובחובת הלבבות, אבל גם לא רגש, כמו שראינו שיש מי שמביא. אבל מצד שני, האם שכל ורגש זה דבר שלילי?
משתמש בזה מתי שירדה לו האמונה, כן.
בדיוק, כשבעת יחלה שורה אז בא השכל והרגש לפנות לפני הדרך. כלומר, השכל והרגש מסוגלים לפנות את מה שמפריע להארת הנשמה להופיע באדם.
זה מין בולם זעזועים כזה, אם אתה נתקע במשהו זה שם.
כן, אבל זה לא בדיוק בולם... כלומר, כשאתה מגיע לשם אתה צריך לפנות את הדרך, יש משהו שחוסם, כאילו זה... כן.
זה שזה לכאורה נובע יותר באמונה תמימה. פשוט תאמין, ואז שיש איזה קושי, איזה שהיא צרה, תבוא ותשתמש בכלי של הרגש ושל השכל. זה שהרב הולך להיות יותר לכיוון הזה.
של מה? שאמונה תמימה. של למה זה תמימה? שוב, הוא אומר פה, מדבר פה משהו על גילוי של מהות הנשמה. של למה זה אומר גילוי של מהות הנשמה?
מה?
הוא מגדיר לך שאמונה זה גילוי של מהות הנשמה.
לא, הרב אומר שמתי אתה משתמש ברגש ושכל, רק ברגע שאתה מגיע לאיזשהו איזה קושייה, לא משהו קשה,
נכון.
אתה משתמש עם הרגל והשכל. אבל סתם ככה,
נכון.
תאמין בדברים.
נכון? נכון. עכשיו, למה זה דומה בהשתמשות בו בשכל? לאיזה שיטה מהשיטות שראינו בדף הקודם, מישהו זוכר? אני חושב שכאן זה די דומה לכוזרי, נכון? מה אמר הכוזרי?
שכשאתה מגיע, זה טוב להשתמש בזה.
בדיוק, כשאתה צריך את זה, כשאדם יש לו לב רע, כלומר כשהוא נחשף ל... כשאדם נחשף, וואי וואי וואי, החלת גם לי? כשאדם נחשף לקושיות, לקושיות, אז זה טוב שהוא יעשה את זה, בסדר, נכון? זה דומה לכוזרי, כשאדם נחשף לעולם התרבותי ויש לו קושיות, אז עדיף כבר שיברר. טוב, בכל אופן, רוצה דף מקורות?
נשמח.
אז זה מה שאומר פה הרב. אנחנו עוד לא יודעים לגמרי למה זה לא טוב שכל, כלומר, למה שכל זה לא טוב? מה זה לא טוב? למה שכל זה בדיעבד? זה עוד לא אנחנו לא מבינים פה בשיטת הרב למה שכל זה בדיעבד, אני גם לפחות עוד לא מבין מה זה אומר התגלות מהות הנשמה. בסדר? מה זה אומר? איך זה מופיע בי? כאילו, מה זה? מה זה התגלות מהות הנשמה? כן. מעולה. בסדר? אז יש שתי דברים שאני לא מבין. א', למה השכל הוא רק בדיעבד? ב', למה... כי הרי ראינו כמה סיבות ששכל הוא לא טוב, נכון? ראינו סיבה ששכל בסופו של דבר מביא גם לקושיות, נכון? נראה לי ראינו את זה ברבי נחמן, שהוא אומר שכמו שאתה יכול למצוא תשובות, אז גם באותה מידה אתה תגיע גם לקושיות מהשכל, נכון? נכון? רבי נחמן ראינו שמביא את זה? לדעתי. ואתה יכול להגיד כל מיני סיבות למה לא שכל. השאלה, מה הסיבה של הרב? כן.
למה? אני לא רואה פה שהרב אומר שהשכל זה בדיעבד. זה כן. הוא אומר, זה לכתחילה למקרים כאלה.
נכון, סבבה, זה מה שאני מקווה שאמרתי בדיעבד, כן.
שונה מהכוזרי.
למה? גם הכוזרי אומר, ברגע שאתה נחשף ל... ברגע שיש לך שאלות, אני מסכים לך שזה לא בדיוק אותה נקודה כמו הכוזרי, כי הכוזרי מדגיש את זה שאתה נחשף לחוכמות אחרות וזה, ואז אתה צריך להתעסק.
הכוזרי אומר, בן אדם יכול לחיות חיים שלמים בלי שהוא יהיה לו שאלות. אם יש לו שאלות, אז יש את זה. הרב קוק אומר, לא תמיד לבן אדם יש גילוי כזה עצום שלה, הוא לא תמיד ברגע קצה.
הרב,
אז הוא
כאילו... הרב לא אומר את זה.
מה?
הרב אומר שאדם לא צריך להשתמש ברגע שבשכל, מתי שהאדם נמצא בדרכו הטבעי. מתי שהאמונה נמצאת בדרכה הטבעית. אז גם לפי הרב בעצם שכל ורגש זה משהו שהוא בדיעבד. אדם אומר שיש קושייה על איזשהו משבר.
זה לא הגדרה של דיעבד.
אפשר להגיד שמה שהרב אומר פה, יכול להיות שאפשר להגיד שמה שהרב אומר פה זה מובנה, זה בלתי אין שבכל מקרה תהיה החלשת ההוראה של מה...
זה השאלה, כי תסתכלו את הביטוי, אני חושב שנאורי מדיוק, הוא מדייק ביטוי משמעותי.
זה מובנה. ואז חייב אוטומטית. כשאדם הולך בדרך שהוא צריך ללכת בה, אז הוא לא משחית את דרך הטבעית של האמונה. לכן הוא לא צריך שכל ורגש. הוא אומר, כשאין משחיתים, הרב אומר את זה.
מה זה משחיתים?
לא יודע מה, אדם עושה פעולה שמשחיתה את האמונה הטבעית שלו. אבל הוא צריך לערב שכל רגש.
אבל הרב...
השאלה, אני לא יודע מה זה משחיתים.
אז אני חושב שאפשר להגדיר את
קריאות
אוויר זה לא סוג, אף אחד בן אדם לא נוהג ומשתמש בקריאות אוויר, זה למקרה ש... אבל אף בן אדם גם לא ייכנס מלכתחילה לרכב שאין בו קריאות אוויר. כי הרי אנשים עושים תאונות, זה לא שמשחיתים זה חד בדרה. הקוזרי הרבה יותר אפשר להבין אותו בתור, אם יצא ולמדת באוניברסיטה וקראת פילוסופים יווניים, אז תראה
להשתמש. אני לא יודע מה זה כשאין משחיתים, אבל כאשר אדם לא משחית דרכה הטבעי של האמונה, אז הוא לא צריך
ללכת
ברגש.
נכון,
אבל זה לא...
אני
יודע
מה זה משחיתים בעצם.
אני לא בטוח שבקוזרי, כלומר, גם הקוזרי אומר שזה מדרגה עליונה. מי שקיבלה קיבול שלם מבלי שהתחכם בה בשכלו הוא מעולה, אך מי שנטע מהמדרגה העליונה היא למחקר. טוב, לא יודע, יש מה לעיין בדיוק א' בלהגדיר את ההשחתה של הרב, וב' גם בקוזרי לא בטוח שהוא רוצה לטעון שזה הרוב, או שזה המיעוט, או שיש כמה אנשים שכאלו בה. בשניהם אנחנו לא יודעים, ולכן אני לא כל כך רואה איך אפשר לדייק בזה. בשניהם לא ברור מה הרוב ומה המיעוט, כן.
מה שאני מבין, כשהם משחיתים את דרכה הטבעי של...
של האמונה.
של האמונה, אז... מה זה איננה צריך לשום תוכן אחר לסעדה? כאילו, אני לא מאכיל אותה בשכל ורגש כי אני לא השחתתי אותה, אבל אם אני השחתתי את הדרך הטבעי שלה, אז אני חייב איזה פתרון של רגש לשכל?
כן.
לא הבנתי את הדיוק שלך.
כן. רק אם השחטתי את הדרך הטבעית של האמונה, אז השכל והרגש נדרשים לפנות לפני הדרך. כלומר, כאילו בעצם נוצרו קליפות, חסמים להיפגש עם הערת האמונה, והשכל והרגש הם אלו שמאפשרים לפתוח את החסמים האלו ולחזור להיפגש עם הערת הנשמה. בסדר? אז בואו נראה במאמרי ראייה, הרב מאוד מאוד מחדד את הסיבה למה שכל זה לא הסיפור של האמונה. בסדר? מישהו רוצה לקרוא?
טוב. כל החוכמות שבעולם והתמציתים, הפילוסופים כולם, הם אינם מתקיימים בשכל. וביכולתנו להקיפם הקפה כוללת ומקפת.
מה שאין כן.
מה שאין כן במהות האמונה הבלתי מוגבלת ביכולת שכלנו הדל. סיבת הדברים היא, לפי שהפילוסופיה עוסקת ומדברת רק בנבראים, הפך האמונה עוסקת ומדברת רק בבורא.
כן, קודם כל הרב מגדיר פה הגדרה. מה ההבדל בין כל חוכמה שבעולם לעומת אמונה?
אמונה זה ביחס לבורא.
אמונה מתעסקת בבורא וחוכמה מתעסקת בעולם. ולכן את החוכמות אפשר להגדיר ולהקיף לעומת האמונה, שאי אפשר, כי הבורא הוא אינסופי.
אבל זה לא נכון.
מה לא נכון?
פילוסופים, מאז ומתמיד, ניסו להגדיר מה זה אלוקים. אפילו הפילוסופים שמביאים בכוזרי, זה דעה מה זה אלוקים. זה לא נכון שזה עוסק רק בנבראים.
יפה, אז עוד מעט ננסה להגדיר, בוא נראה קודם כל את דברי הרב, ואז ננסה לראות אם זה, איך זה מתייחס לשאלה
שאתה שואל. אפשר להגיד שפילוסופים באים מלמטה למעגל, הם באים לנסות להגדיר משהו מלמעלה, את המורה, הם לא באים מלמעלה ומתעסקים בלמעלה, הם באים למטה, מושגים שלמטה,
אני חושב שזה הכיוון שאפשר לראות מדברי הרב. בואו נראה, מהמשך דברי הרב, מה שאתה אומר. חבוד, חושם רוצה להמשיך, נקודת האמונה. לא?
אני יכול להמשיך.
חבוד, נקודת האמונה.
אני רוצה שאני אמשיך.
אני רוצה. לא שכמה שיותר יקראו, זה נראה לי עוזר לי לכולם להתרכז. כן, נקודת האמונה.
נקודת האמונה היא יחס האדם לאינסוף ברוך הוא. בכל העולמים מתרכזים בנקודה אינסופית זו. ועל כן, כוח האמונה הצפון בעולם הוא יסוד קיומו של עולם, וכל התורות והלימודים באים רק להרחיב את האמונה במחשבה ומעשה. אמונה זה סדר זרעים שמאמין בחי העולמים וזורע.
אז הרב, שימו לב, כאן מופיעה הגדרה שכבר עוזרת לנו להבין באמת מה זה אמונה. איך הרב מבין אמונה? בסדר? הרב מגדיר פה, מה זה אמונה? יחס האדם לאינסוף, ברוך הוא. זה אמונה. אמונה שווה היחס בינינו לשם יתברך.
אז מפה אפשר להבין למה זה מתחיל ונגמר ברגש ובשכל, כי הרגש ובשכל זה דברים שהם סופיים.
יפה, יפה מאוד. זה האמונה. ולכן כל העולמים מתרכזים בנקודה אינסופית זו. כלומר, מה הכוונה כל המתרכזים בנקודה אינסופית זו? כל המציאות כולה אינה אלא היחס לאינסוף. כל המציאות זה הופעות שונות ברמות, במדרגות שונות של ההערה האלוקית. בסדר? של היחס אל האינסוף. ככל שמשהו עליון יותר, רוחני יותר, ככל שמשהו עליון יותר הוא יותר מתייחס לאינסוף, ככל שמשהו תחתון יותר הוא פחות מתייחס, אבל אתה מחיה את כולם, או כולם בחומה עשית, או איך הולך זה, הכל ברא לכבודו, הכל ברא לכבודו. כל המציאות היא בעצם הופעה של כבוד אלוקי במדרגות שונות. וזה הכוונה שכל המציאות מתרכזת בנקודה אינסופית זו של היחס לאינסוף, בסדר? ובעצם כשאין יחס לאינסוף, אז מה קורה? אז לא קורה, בסדר? כלומר, אין דבר כזה שאין יחס לאינסוף, כן? אין קיום, אין חיים, אין יכולת, אין מציאות ש...
מה קורה אבל אין יחס לאינסוף? הנה, רואים
אנשים שאין להם
יחס לאינסוף.
יפה. לא הנקודה מודעות ליחס. יחס. בסדר? יש יחס בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם.
המדע מתייחס לאינסוף?
מה?
המדע מייחס
עצמו לאינסוף? לא. שוב, לא הכוונה שאדם מודע לזה שהוא מתייחס לאינסוף, אלא שהאדם מתייחס לאינסוף. יש בי נשמה שהיא קשורה לאינסוף. בסדר? ולכן יש לי יחס לאינסוף. כלומר, כמו עובר במאי אמו. בסדר? הוא לא יודע שהוא קשור, שהוא יונק מחבל הטבור מהאימא שלו. אבל זה כל החיים שלו, זה כל הקיום שלו. ועל כן, כוח האמונה הצפון בעולם הוא יסוד קיומו של עולם. בסדר? יסוד הקיום של העולם זה היחס בינינו להשם. עכשיו, היסוד הזה, כמו שהערת גם נווה, הוא צפון בעולם, הוא לא בהכרח גלוי. בסדר? הוא צפון בעולם, אבל הוא צפון שם, הוא קיים, זה הקיום של העולם. וכל התורות הלומדים באים רק להרחיב אמונה, ועכשיו עושה, למה אנחנו לומדים אמונה? לפי זה, למה לומדים אמונה? כאן הרב מגדיר למה לומדים אמונה?
לחזק את הנקודה הקיימת.
מה? להרחיב אותה, במחשבה ובמעשה. כי אני רוצה שזה לא יהיה קיים רק באופן צפון בתוכי, אלא גם במחשבה שלי. למה זה חשוב שזה יהיה קיים במחשבה שלי?
כי אז אתה מחזק את היחס.
כי אז היחס הזה מופיע בתוך החיים שלי בתודעה, נכון? אני מחזק את היחס וגם מתוך זה במעשה. אז אני חי לגמרי את היחס שלי לאינסוף. לא שיהיה רק בשורש, אלא שזה יהיה החיים שלי. איך זה יהיה החיים שלי? אם אני יפתח, יוציא לפועל את אותו יחס פנימי גם לשכל ואל המעשה.
איך הרב קוק מגדיר פילוסופיה? כי יהיו שיגידו שגם מה שהרב קוק עושה עכשיו הוא זה התפלספות, כאילו.
זהו, אז בוא תראה עוד מעט ב-20 הוא חוזר לדבר על פילוסופיה וזה בשורה 20 בפסקה הבאה וזה יגדיר את זה יותר טוב. תראה, אנחנו ממשיכים בכבוד, צוריאל, כן. פילוסופיה.
הפילוסופיה אינה יכולה להבין את עומק האמונה, לפי שהיא חפצה להשיג ולהבין את היותר גבוה מכלל האנושיות. בשכל האנושי המוגבל, אנו, אין לנו לומדים אמונה תרגומית, אלא אמונה באמונה, עצות מרחוק אמונה אמן.
יפה, אז מה הרב אומר פה? הוא בדיוק מתייחס לשאלה שצוריאל שאל קודם, באמת הפילוסופיה יכולה להתעסק באלוקים, זה לא רק שהיא יכולה, היא עושה את זה, בסדר? אז מה, אז איך אתה יכול להגיד שהיא לא מתעסקת באלוהים? אז מה עונה הרב? שהיא לא יכולה להבין את עומק האמונה, למה? כי היא מנסה להשיג, להבין את מה שיותר גבוה מהאנושיות בתוך השכל המוגבל. בסדר? כלומר, בעצם, תחשבו, זה כמו משחק מחשב, שחקן במשחק מחשב שמנסה להבין את המתכנת שלו, את המתכנת של המשחק. בסדר? האם יש לו יכולת לשחקן במשחק המחשב להבין את מה שהמתכנת שלו? זה אפילו מגוחך לשאול את זה, כי מה זאת אומרת ששחקן במשחק המחשב יכול להבין את ה... כאילו, זה לא מתחיל. אז אותו דבר, אין להם יכולת להתעסק בזה. רגע, ולכן מה? שנייה, ולכן מה? כשמצאו אותו, הוא אומר, כשהם מתעסקים באלוהים, הם לא באמת מתעסקים באלוהים. בסדר? כלומר, הם מתעסקים בהגדרות לוגיות שמוטבעות בתוך השכל שלנו, מתוך החקירה של העולם שלנו, שהם קוראים להם אלוהים. זה לא אלוהים בעצמו. כלומר, זה כמו שאמרנו, זה כמו שהשחקן במשחק המחשב ינסה להגדיר לעצמו מתוך המשחק משהו. עכשיו, זה לא אומר שאין בזה עניין, ועוד מעט גם אולי נראה אם יש בזה עניין או לא, אבל אולי אין בכלל, בסדר? אבל בכל אופן, זה לא עיסוק בעומק האמונה, כלומר, לא עיסוק בהגדרה של הקדוש ברוך הוא בעצמו.
אבל רוב הגמרא...
כי אי אפשר להגיד, כי אי אפשר להגיד,
בפסוקים,
לא כי מישהו כן יכול.
זה גם חוכמה אנושית, זה שכל אנושי. גם הגמרא, גם...
נכון?
אז מה זה שכל אנושי לא יכול לגעת באינסוף?
קודם כל, אני לא יודע אם הגמרא, כשהיא מתעסקת בהלכה, אם הכוונה שהיא נוגעת בעומק האמונה. אני לא יודע אם, אם בכל שורה בגמרא זה מה שאנחנו אומרים. גם השאלה אם בכלל, אני רוצה רגע לחזור להתחלה. כל שכל לא יכול לגעת באלוהים. זה בדיוק מה שהרב אמר. יש דרך אחת בלבד לגעת באלוהים, על ידי האמונה. בסדר?
כלומר, אם אתה משתמש בשכל מתוך אמונה...
יפה. אם אתה משתמש בשכל כדי להרחיב את האמונה, אז זה טוב. ושימו לב, וכאן נוסף לנו עוד הגדרה. השכל והרגש, במקור אחד ראינו שזה רק בדיעבד כדי לפתור בעיות. כאן, אומר הרב, לא, השכל והרגש הם גם טובים כדי להרחיב את האמונה גם לתודעה שלנו ולחיים שלנו. בסדר? ולכן במובן הזה, נגיד מה שהכוזרי אומר, האם יש עניין להתעסק למשל בטעמי מצוות? אז משמע מהכוזרי שלא, אין עניין להתעסק. רק אם אתה כבר נחשפת לתרבות הכללית, לנצרות, לאסלאם, השם ישמור וכו', אתה חייב להבין אז למה התורה מצווה את מה שהיא מצווה. אבל אם אתה לא נחשפת, אל תתעסק, קבל את זה בתמימות. מכאן מהרב, לא, אני חושב שלא משמע ככה. אתה צריך להתעסק ולהבין את טעמי המצוות, כדי להבין איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בחיים שלך. וזה מאוד דומה למה שראינו שהבן איש חי ככה מסביר את המשנה, כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לא מן האדם. קודם כל תפארת לעושה, תפארת לקדוש ברוך הוא שהוא עושה את, את התורה, את האמת וכו', אבל מתוך זה גם תפארת לא מן האדם, משהו שיפאר את האדם, יגדיל אותך בזה שאתה יותר תתחבר לתורה ולדבר השם. בסדר? אבל זה מגמה אחרת של לימוד אמונה. כלומר, יש מגמה של לימוד שנראה לי עליה הרב דיבר במקור אחד, שזה, רגע, תוכיח לי שזה נכון, זה כאשר נחלש האור של האמונה וצריך לפנות לפני הדרך. אבל יש מגמה אחרת, והיא להידבק בהשם, להכיר את השם. וזה מתעסק את כל תורת הסוד. בזה מתעסק, בזה גם רבי נחמן, שדיבר נגד, אמר בפשטות ובתמימות, גם בזה רבי נחמן מתעסק. כל תורתו היא בעצם להבין איך אני מתדבק בהשם דרך התורה והמצוות. תאר להרחיב את האמונה, לא להוכיח את האמונה, אלא להרחיב אותה לחיים שלנו. וזה מה שהרב אומר פה, שזה דבר שהוא טוב תמיד. אדרבה, צריך לעשות אותו. זה המגמה של כל הלימוד שלנו, תאר של כל התורות והלימודים. כל תורה שאנחנו לומדים, זה המטרה שלה. כן.
לפי מה שהבנתי, אז
הרב
אומר שבעצם אנחנו צריכים מצד אחד אם אתה נחלש באמונה ונפלת בדברים של העולם הזה ונחצת לדברים אחרים, אז הדרך לפעול את הקליפות האלה בעצם שכל ורגש.
כן.
מצד שני, אם אני רוצה, אם אני כבר בא לאמונה בסיסית וכולי ברמה מסוימת, אני רוצה להתחזק באמונה, לשפר אותה. אז פה גם נכנס השכל והרגש? אני רוצה להתחזק באמונה, לא ממקום נמוך, ממקום שאני גבוה ברוך השם, אז אני רוצה להתחזק באמונה.
זהו, אז אני חושב על שאלה מה אתה מתכוון כשאתה אומר להתחזק באמונה. אם אתה מתכוון להתחזק באמונה, כלומר, לחיות טוב יותר את הקשר, לחיות טוב יותר את הקשר לקדוש ברוך הוא, אז כמו שאורי אומר, תלמד תעמי מצוות, תלמד תורה, תלמד חסידות, תלמד תורת הסוד, זה בדיוק כל המטרה שלה, להידבק בהשם, בסדר? לא כל המטרה, אחד המטרות, להידבק בהשם. אבל אם אתה מתכוון להגיד, עדיין יש לי ספקות באמונה ואני רוצה להתחזק, כלומר, יש לי רמה מסוימת של ודאות, אבל עדיין יש לי ספקות ובהם אני רוצה להתחזק, אז זה אני חושב כבר שייך למה שהרב אמר במקור אחד, שזה בדיעבד, אבל הבדיעבד הזה הוא לכתחילה. ואולי הוא לכתחילה לרוב הדור שלנו, או לרוב הדורות, בסדר? אבל זה כאילו שתי מגמות שונות, אתה מבין? יש להתחזק מצד כי יש ספק, ויש להתחזק, אין לי שום ספק. אני פשוט רוצה עוד יותר לחיות את זה, עוד יותר ל... בסדר?
הרב, זה לא קצת... אני מרגיש קצת מאוד גישה גלותית כזאת של לפחד משאלות. כאילו, יהיו שיגידו שדווקא... ככה גם נראה בשכל, שאם אנחנו כבר בזמן של גאולה ואנחנו כבר בזה... כמובן, לא למהר לדברים, אבל אם אנחנו בזמן נכון, אז דווקא להפך, בוא ניקח כל שיטה של התורה ונראה למה היא שקר, בוא ניקח את הנצרות, נפצח אותה, ניכנס לזה. כמובן, אנשים שמתאימים, לא ללמד חלילה...
שוב, אז השאלה כאן, מה המטרה שלך כשאתה בא לפצח את הנצרות? מה המטרה שלך? למה אתה צריך לעשות את זה?
למה צריך? לתקן את העולם.
יפה. אז זה כבר לא מה שהרב דיבר עליו פה. הרב דיבר על אדם, אם אתה בא לפצח את הנצרות, כי אין לך ודאות לגמרי בתורת ישראל, אז זה המדרגה שדיעבדית, שבדיעבד צריך... הרב אומר שצריך להתעסק בזה בדיעבד. צריך להתעסק בזה בדיעבד, אבל זה בדיעבד. אבל אם המגמה שלך היא לתקן עולם במלכות שדי, ולברר את הערכים הישראלים בעולם, איך הם צריכים להופיע, נגיד הרב ליאון אשכנזי התעסק בזה הרבה, כי הוא ראה בזה ערך לתקן את העולם, והוא באמת העביר את תורת ישראל במובן שרלוונטי לכל אומות העולם אני שמעתי שהיה לו הרצאות שהוא היה מעביר בפני כאילו קהל עצום שהיה בתוכו מקבלי פרס נובל והיו איזה עשרות כמרים שהתגיירו בעקבות מפגשים איתו, למרות שהוא לא ראה אידיאל בזה שכולם התגיירו. האידיאל שלו היה שכולם יהיו בני נוח, אבל בכל אופן הם התגיירו. מה? אבל תבין שזה למגמה אחרת. זה לא בגלל שאין לי ודאות בתורת ישראל, זה בגלל שאני רוצה לתקן את העולם. בסדר, מובן? אז זה באמת משהו אחר. אבל שימו לב שכל אורך הדרך הרב לא אומר פה לא להתעסק בשאלות, או שצריך לברוח משאלות. כן.
איפה הרב אומר במקור אחד, איפה הוא אומר שזה בדיעבד?
כי הוא אומר שזה בעת יחלה שורה. כלומר, כשאין משחתים את דרכה הטבעילה רק כאשר השחיתו את הדרך, וזה קצת מזכיר את הביטוי של הכוזרי לב רע, זוכרים את הביטוי לב רע, אז הם צריך לשכל ולרגש לפנות לפני הדרך. אבל זה רק כשמשחיתים את דרכה. בסדר, יכול להיות שהדיעבד הזה קורה לכל אדם, אבל...
אני רוצה להדגיש פה שהאמונה היא לא רגש ושכל. שאל תתאפס בזה, כי זה לא העצמות של האמונה, אבל... הוא לא אומר שזה לא דרך להגיע לאמונה.
זה, אני לא רואה מה שאתה אומר פה. הוא אומר בפירוש שהיא לא צריכה את זה בכלל.
נכון.
כשהם משחיתים את דרכה, היא לא צריכה את זה בכלל. לא כמו שאתה אומר, היא לא צריכה, לא צריכה את זה בכלל כשהיא לא משחיתים את דרכה. היא לא צריכה לשום תוכן אחר לסעדה. שום דבר, אפילו לא כדי לסעוד אותה. כדי לתת לה טיפה חיזוק, טיפה ביזוס. כלום. אבל כשנחלש הורה כן צריך, וכמו שדייקתי פה יפה, שיכול להיות שנחלש הורה זה כל חטא, כל חטא שאדם עושה, נחלש הורה, תחלצו חיזוק, יכול להיות שזה קורה הרבה, יכול להיות שזה לא משהו קיצוני. עכשיו תראו בפסקה האחרונה במקור 2, הרב ככה מגדיר את זה בצורה הכי חדה, אני חושב, את הנקודה הזאת. חגי רוצה לקרוא? מה זה?
כן, אני דפון.
בשורה 24, אפשר הוא לאדם.
24?
כן. לא, בצד השני, בצד השני. אפשר הוא לאדם.
אפשר הוא לאדם שישקיע את כל כוחותיו הרוחניים באמור רעיונות ומחשבות וישכוח לרגע את תעודתו האמיתית בעולם.
מה זה תעודתו?
מטרתו.
מטרתו, יפה מאוד, כן, אבל...
אבל בעוד תוך את שבט הביקורת, גם של עצמו, אז הוא מרגיש בעצמו כי כל הדברים הדברים לו בעצמותו.
כלומר, מה קורה? האדם יכול כל החיים להתעסק, להשקיע את כל החיים שלו ברעיונות, במחשבות שהם לא מתאימים באמת למהות שלו, לתכלית שלו. אבל כשהוא יבוא וישאל את עצמו, רגע, למה זה באמת אני כל מה שאני עושה? ואז הוא ירגיש שבאמת זה לא הוא. בסדר? הכל הוא עשה כי הוא הושפע מאחרים וכו', הוא רצה להיראות חכם, הוא רצה להוכיח את זה בשכל, רצה, לא יודע, להצדיק את עצמו בפני אחרים, לא בגלל שזה באמת מה שהוא חיפש. ואנו?
ואנו מרגישים כי צדקו עד מאוד
צדקו
כי צדקו עד מאוד דברי חכמים בדור של אחי הרמב״ם זכרונו לברכה שאמרו כי כל המבקש את האמונה בספרי הפילוסופיה הוא כאותו המבקש את החיים בבית הקברות.
כן, שומעים איזה ביטוי חריף. כל המבקש את האמונה בספרי הפילוסופיה הוא כאותו המבקש את החיים בבית הקברות. על מי הם כתבו את זה? על מי הם כתבו את זה? מי יודע על מי הם כתבו את זה?
על האחר אולי?
זה מופיע בספר...
הרב, איך יש ישיבות של לומדות פילוסופיה?
הם כתבו על זה מישהו מהגמרא, מה?
רגע, מה אתה אומר? אחרי הרמב״ם? מה זאת אומרת?
לא, שזה אדם שאחרי הרמב״ם.
כן, ואז על מי הם אמרו את זה?
עוד שהם אמרו את זה על מישהו
מהגמרא,
לא?
יכול להיות שהם
אמרו
את זה
על מורה נבוכים. יכול להיות שהם אמרו את זה על מורה נבוכים? רגע, מה שאלת
ראם? איך יש ישיבות של לומדות פילוסופיה אחרי המשפט הזה?
שוב, מה זה פילוסופיה? מורה נבוכים, זהו, זה התשובה, מורה נבוכים, תראה? כלומר, בפשטות הם מדברים פה על, הם, על כאלו שרצו להסביר, אני חושב, רגע בואו נראה, הרב, רגע,
גם הרב קוק, מה? איך שלא תהפוך את זה? הרב קוק גם היה פילוסוף.
הרב נזיר,
אחד החזקים בעולם.
כן, אתם יודעים שלומדים אותו בפקולטות לפילוסופיה בכל מקומות בעולם כפילוסוף אקזיסטנציאליסט.
מי?
הרב, הדור של אחר הרמב״ם זה הדור של כל הפילוסופיה הייתה יוונית שבאה ממקום של אמונות תפלות. היום פילוסוף זה כל איזה אחד שיש לו חצי תואר במדעי החברה וכותב.
הוא אומר, המפרש דברי התורה והכתובים על פי דעת הפילוסופים הוא מבקש המתים בין החיים. לכן אל תיטוש תורת אמך, וטוב שתהיה כסומה נשען על הפיקח הבריא שיניתך לשלום, משתתור אחרי עיניך ותשען על שכלך ותגוף באבן רגליך ותיפול בפחת. לכן קבל האמת ודרוש אותה מעל ספר התורה, תלך בית ישרה ואת השם אלוקיך תירא. טוב, בכל אופן כנראה שהוא מדבר פה בין היתר אני חושב על הרמב״ם ועל הנטייה הזאת של חלק מחוכמת ישראל להתבסס על זה. עכשיו, הוא לא אומר שהנקודה פה היא דווקא פילוסופיה היוונית שהיא מתבססת גם על דברים לא נכונים, זה לא הנקודה, בסדר? הוא גם חי בתקופה שמיד אחרי הרמב״ם, שלא שלא כופרת בכל מיני אמיתות, מפחות מדעיות שהריסטו וכו' הגיעו אליהם, אלא הוא אומר, במהות, אל תלך לשם, זה בית הקברות, בסדר?
אבל מה זה פילוסופיה?
זה לא דבר עליו.
פילוסופיה זה כל דבר שהוא שכל?
מה שאני קראתי עכשיו זה המקור של מה שהרב אומר, הוא מדבר פה, זה מופיע בספר מצרף לחוכמה, בשם רבי יוסף שלמה. בסדר? שהוא כבדור של אחרי הרמב״ם.
הרב, מה זה פילוסופיה? אני לא מבין מה זה פילוסופיה. אם אני עכשיו חושב לעצמי מה מקור הביטוי בוקר טוב ואני מתפלסף בזה, אז זה פילוסופיה? למה הם מתכוונים פה? זה סתם עכשיו אבא שכל? לא מבין מה זה? או שזה דווקא ממקור תמה? כי זה השלכה, נפקא מינה גדולה מאוד.
כן. אז מה שהוא אומר זה איך שאני מבין את מה שהרב אומר פה, ואני חושב שזה מדבר גם על הרמב״ם, לא בטוח, אבל בכל אופן נראה לי שהרב, כי נראה לי שזה מופיע בהקשר על זה, של לבנות את האמונה על יסודות שכליים, בסדר? כלומר, תיאולוגיה. הרי, מה זה פילוסופיה? מה משמעות הביטוי פילוסופיה? מי יודע?
פילו וסופיה.
מה זה אומר? לא נאוריי, כמה שאתה ספרדי, בסוף אתה חכם קצת. לא הבאת צ'חצ'ח ברברי כזה דבריאני.
בסך הכל מגיע,
אני אוהב לחשוב, לא?
אני גר בדבר כדי לתקן אותם.
אוהב חשיבה,
אוהב... יפה, אהבת החוכמה. בסדר, פילוסופיה זה אהבת החוכמה. פילו זה נראה לי אהבה, סופיה זה חוכמה ואולי אפילו.
אבל לא מאמין למי שאומר שהרמב״ם לא אהב חוכמה. לא מאמין לזה.
ברור שהוא החוכמה.
נו, אז מה, אז הרמב״ם פילוסוף.
מי, הרמב״ם?
כן, הרמב״ם פילוסוף.
נכון, נראה לי בין היתר עליו מדובר פה. כלומר, מי שבונה את ה... כן, רגע, אבל לפני שאני אסביר רגע, מה זה פילוסופיה אז בעת העתיקה? פילוסופיה בעת העתיקה, הכוונה, כל עולם המדע. בסדר? פילוסופיה, עד היום, מי שרופא, אם תראו פעם את התעודה שלו, את הדוקטורט שלו, רשום דוקטור לפילוסופיה. למה? בגלל שפילוסופיה פעם באמת, הפילוסוף היה החכם שכלל את כל החוכמות, יותר ואריסטו בספרי הפילוסופיה שלו, בקנון שלו, אז יש חלק שעוסק בפיזיקה ויש חלק שעוסק במטאפיזיקה. למה קוראים למה זה מטאפיזיקה?
פיזיקה גבוהה.
רוחני כאילו, רוחני. למה קוראים לזה מטאפיזיקה? כי זה הפרק שאחרי, למה אריסטו קורא לזה? כי זה אחרי הפיזיקה. בסדר, אחרי שהרמב"ם עסק בפיזיקה, אז מה שהם אחרי הפיזיקה, מה שהם מעבר לפיזיקה, אחרי שאריסטו. אז זה מטאפיזיקה, בסדר, אחרי הפיזיקה, גבוה יותר. וגם נראה לי בסדר זה אחרי. בכל אופן, פילוסופיה, הכוונה, כל החוכמות, בסדר? כל מה שקורה היום באקדמיה, כל מה שזה, זה פילוסופיה. עכשיו, לענייננו, מה הרב מתכוון? הוא מתכוון שאם אדם רוצה דרך שומעים? אם אדם רוצה דרך שכלית, דרך השכל, להכיר את האמונה, להאמין, זה הכוונה המחפשת החיים בבית הקברות. כלומר, אתה רוצה להיות קשור להשם, הקשר להשם לא עובר דרך הפילוסופיה. דרך חוכמה בלבד. במהותה של הפילוסופיה היא הציבה את ההנחה שהדרך היחידה שלי להכיר את המציאות היא דרך החוכמה, בסדר, הדרך הרציונלית, כמובן, בניתוח של החושים. ועל זה הרב מדבר פה, בסדר? כלומר, הרצון להכיר את השם רק דרך החוכמה, או לייסד את ההכרה שלי את השם על החוכמה, זה מבקש את החיים בבית הקברות, בסדר? כי השכל הוא לא החיים, יש חיים, בסדר? השכל הוא לא החיים, דרך החיים פוגשים את השם. טוב, בסדר, מובן עד כאן?
כן.
יפה. האם הרב היה נגד הוכחות מחקריות כאלו או משהו כן זה? אז בואו תראו, בהקדמה של הרב למוסר אביך, תראו מה הרב כותב, אינני יודע כמה אנשים עושים, כמה מעולם התורה בכלל עושה את מה שהרב אומר פה, אבל תראו מה הוא אומר, אני גם לא יודע אם זה הדרכה לכולם, אבל זה מה שהרב מדריך. תראו במקור 3. רוצה לקרוא ישראל?
אבטר.
נוותר.
יפה,
רבה גבוהה. בשלב לשוני גבוה.
נבו,
נבו, בכבוד. שלוש.
אלה הם
הסדרי
הדברים שבהם
ראוי
סולג
לעינב. לועיל לעצמו? לזולתו. לזולתו. כלומר, על זה אתה צריך לעיין. זה הסדר יום שצריך להיות לך, כאילו, הסדר לימוד. בכבוד, א', נבו. עמיתת
גדר האמונה,
צורתה.
גדר האמונה, צורתה, כמו שהיא יושבת בנפש. מה
זה?
מה זה?
זה כאילו הערות שיש בספר, כאילו.
כמו שיושבת בנפש והכתבה וגודל המתחתה, שאין גבול באמת, באמת, למעלה מזה, על פי דברים מבוררים ומאומתים בשכל ובחוש כנפוצה.
ואז הדבר הראשון, לברר את אמיתת גדר האמונה. לברר את הצורה של איך שהיא יושבת בנפש, כלומר, כמה היא חלק טבעי מהנפש ומוכרחת, וכמה היא אמיתית מצד עצמה, וכמה היא הכי אמיתית שיש בשכל ובחוש. בסדר? גם באורחות שכליות וחושיות. בסדר? לא יודע אם זה שתי דברים נפרדים או ביחד. בסדר? זה הדבר הראשון. הדבר השני, ב' בעמדת הבורא התעלה,
מציאותו התברך ותורמה לגודלו, והשפיגות בגודלו, ועמידות הגושות במקצות לו, והאמונים האמוניים המתחייבים באמיתים ובורים מחויבים, חתומים בחותם האמת והצדק והיושר, הנועם התואר והאמיתי, הנועם התואר והאמיתי המקובל כבול טבעי, אל הדעת ומרנין ומרחיב ומשמח את הנפש. אלא, אז מה זה א'?
יפה, זו שאלה מעולה. אז קודם כל באלף הוא מתעסק בעצם האמונה, כלומר בעצם היחס, נראה לי. כלומר, זה בעצם, אני חושב שהאלף מתעסק בזה שכל אדם הוא מאמין. לפני שאני
מתאר...
בדיוק. כל אדם הוא מאמין. כאילו אלף אומר, כל אדם הוא מאמין. תוכיח שזה דבר שמיושב בנפש ומוכרח, ושהוא הדבר הכי אמיתי, שוב, אני לא יודע מה זה הכי אמיתי אם זה לא קשור לעצמו, אבל וזה אפשר לראות את זה בשכל ובחוש. אני לא לגמרי יודע להגדיר פה כל איזה, כן?
ואז בבית הוא אומר, אוקיי, עכשיו אתה מבדל שאתה מאמין?
לא, והדבר השני זה, זה להוכיח את השם בעצמו. כלומר, קודם כל זה להוכיח שיש לי יחס פנימי, שכל אדם יש אמונה בתוכו.
אני חושב שיש לי
קדוש ברוך הוא. הבנתי, נראה את זה, בסדר, נראה.
אמונה
זה יחס לאינסוף,
זה
לא יחס דווקא...
איפה הוא אמר
אינסוף
ברוך הוא? איפה שהוא אמר אינסוף?
ב-15.
לפני
זה הוא אמר שזה...
אולי שאינסוף,
אולי שאינסוף ברוך הוא.
זה לא גזירה
שמה
עכשיו.
כן, לא, אבל בוודאי שכאן הוא מתייחס, מתכוון ביחס לאינסוף.
לא,
אבל
זה שאתה
מרגיש. כאילו, זה כמו ההוכחה של הפילוסופים היום, נגיד, לאלוקים, אחד אמר שתינוקות נולדים עם איזשהו מוסר, זאת אומרת, אתה רואה שלתינוק קשה לשקר בהתחלה, דברים כאלה, הוא ראה את זה אצל כל בן אדם, זאת אומרת, תופעה כזאת אצל כל בן אדם, זאת אומרת, יש נקודת יחס בסיסית של כל בן אדם למעשה מסוים.
ראית אצל התינוקות בטבריה.
הספרדים מזוהים שקר.
מה?
הם לא קשורים לאינסוף ברוך הוא.
אני מעביר את זה לראש העיר של טבריה.
נורא, אנחנו דווקא קיבלנו פה איזה תינוק מגודל מטבריה שהוא איכותי.
ענק שלך.
טוב, אחר כך אני רוצה שתדרג לי, מה החזקים שלי ומה...
מתחיל מעכשיו ברשימה.
טוב, בכל אופן, בתור המומחה, אתה יודע, טבריאני. טוב, לענייננו, לא נעניק עכשיו בכל זה, ואנחנו גם נתעסק בדברים שקשורים לזה, אלה דברים שקשורים למה שאורי אור אמר, קשורים, לא בדיוק הנקודה הזאת, אבל קשורים. אבל בכל אופן, באלף, אני חושב שהרב אומר, דע לך שאתה יכול קודם כל לדבר עם אדם ולהראות לו שהוא מאמין. בסדר? להראות לו שבעצם תמונה בתוכו אמונה. דבר ראשון.
מתקשר לאלף באמונה במתפרע שקראנו, שזה באדם, זה מולד, זה אפילו
בין מולד. אז הדבר הראשון זה טמון בך. הדבר השני, אפשר בשכל להוכיח שיש אלוהים, בסדר? שיש בורא. בסדר? שיש בורא לעולם. ובמידות שלו, כן?
לא יודע איך... מה זאת אומרת אפשר בשכל ליישב את זה? זה לא מה שהוא אומר פה.
את מה?
את האמונה אי אפשר ליישב... הוא לא כותב פה שאת האמונה אפשר ליישב בשכל.
אלא? הוא אומר באלף בשכל ובחוש כמפורסם.
כן, אבל הוא אומר קודם כל בנפש, אחרי שיש לך בנפש.
לא, אבל הסברנו, את כל זה אתה מבסס בשכל. כלומר, להראות שהיא להוכיח, להראות שהיא בנפש, שהיא הדבר שקורית בנפש של כל אחד, שהיא מוכרחת לנפש של כל אחד. זה הדבר הראשון. ולבסס, לברר את, את האמיתיות הזאת שהיא נמצאת בנפש של כל אדם. בואו לא ניכנס פה לכל מילה, כי אני לא יודע להבין פה כל מילה, וזה לא, לא הנושא המרכזי שלי, שלנו, רק רציתי להראות שאתם רואים שהרב מדבר פה על החשיבות של להוכיח בשכל, נכון? זה ברור. מה בדיוק? אפשר לדון פה בדיוק על מה, האם זה רק זה או דברים אחרים. בכל אופן, נעים אותי באלף, הוא רוצה להגיד, להראות שבעצם בנפש של כל אדם יש אמונה, ושהיא מוכרחת, ושהיא אמיתית. ובאמת, הוא רוצה לדבר על האלוהים עצמו, שהוא אמיתי. ובגימל על מה? מה בגימל? תלקור ריאור או לא? חבוד, גימל, באמיתת התורה.
באמיתת התורה, אשר בידו יומעת אדון כבר אמתי, ואחשבו לבואי נאמן, אשר אדון עליו השלום. בגודל קדושתה, ולאמנות מעלתה, בחזרת תורה, ובגודל עושרה של אשרת להוגיה ודורשיה באמת ותמיד. בקדושת מצוותיה והדרה. אני חייך שהיא זיו העולם, ושתמותו בהכרח, והכרה ברורה בדברים ברורים ומאומתים.
נכון, גם פה זה נראה מאוד מודגש השכל, נכון? הכרה ברורה בדברים ברורים ומאומתים. כלומר, שאפשר לאמת אותם, נכון? זה על התורה. הדבר הבא, ד'
הוא אומר פעם, איתת התורה, ואז מפרט כל מיני מעלות שצריך בתורה. זאת אומרת, היחס שלך לתורה, ואז הוא חוזר, כן, ועוד פעם, והכרח בהוכחה בו דברים רואים ומרודותים.
בדיוק.
זאת אומרת, העיקר הוא היחס.
אני לא יודע, כי הוא אומר אמיתת התורה קודם כל, וכמה היא קדושה, הוא לא אומר על היחס, כמה היא קדושה, כמה היא מרוממת, ואז כמה היא נעירה בעולם ומאשרת את העולם, ומשלימה אותו. יש פה כמה מדרגות, כאילו, גם היא מצד עצמה וגם איך היא משפיעה, נכון? טוב, והאחרון, באמיתת חוכמת הקבלה, בהכרח מציאותה, בהצלחת יודעיה ועוסקיה, בתועלתה הכללית, ושהיא מתרוממת, מה? קפצתי, ד' באמיתת תורה שבעל פה, שציווה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו עליו השלום, ושנמסרה לחכמים דור לדור, הנכללים במשנה ובתלמוד, וספרי חז"ל הנלווים להם, בגודל אמיתתה וקדושתה ואורה בעיר, ובעוצם הצלחת ההולכים בנתיבותיה וקדושת הנחלים המתפשטים ממנה. כלומר, ד' זה תורה שבעל פה. מה זה ה'? ראה, רוצה לקרוא את ה'?
באמת חוכמת הקבלה.
באמיתת
חוכמת הקבלה, נכרח מציאותה בהצלחת יודעיה ועוסקיה, בתועלתה הכללית, שהיא מתרוממת מעל כל חוכמה ומתנשאת מכל ידיעה. והכרח העסק בה לעסוק לאנשי סגולה בטהרת לב ושמחת טהורה בהצנת לכת, למען דעת את השם ולדבוקה בו יתעלה.
יפה, אז כאן זה מה? באמיתת חוכמת הקבלה. אגב, בהערות למטה הוא מביא בשם הבך, תראו איזה הערה חזקה בשם הבך.
הרב,
כן.
והוא כותב שמי שמתעסק בקבלה זה דווקא אנשי סגולה. לא כל אדם עכשיו שרוצה לעבור ללמוד קבלה או שיגיע לגיל מסוים
הוא יכול לפתוח מלמוד. נכון. גם הרב בכלל לא מדבר על גיל בשיטתו. הוא מדבר על משהו אחר, באורות התורה, על פרק ז', לא זוכר כרגע איפה. מה? אז הוא מגדיר.
שהרב דוד אמר לי פעם אחת גיל 45.
הרב לא אומר את זה בשום מקום. בסדר, לא אומר את זה בשום מקום, לא רק בגלל שאני יודע את כל זה, גם בגלל שקודם כל באורות התורה הוא מגדיר הגדרה אחרת. הגדרה שלו שם הוא כאשר האדם מרגיש שכל תוכן מוגבל לא מרווה את הצימון הנשמתי שלו.
גם במוסר אביך בפרק א'.
זה הגדרה, כלומר זה יכול להיות גם לכאורה מישהו צעיר מאוד, זה תלוי באדם, תלוי באופי.
גם במוסר אביך בפרק א' הוא כותב שדווקא אנשים מאוד מאוד מסוימים. לא כותב שזה הדרכה לכלל.
כן, כן, נכון, אני לא אומר שזה הדרכה לכלל, אבל שוב, הוא גם לא מדריך, זה גם לא קשור לגיל וגם לא קשור ל... כלומר, זה יכול להיות כן, בתחילת אורות הקודש, הוא מבאר שככל שעוברים הדורות, אז זה הולך ונהיה הדבר שנצרך לכלל כולו. אבל בכל אופן, ההגדרה היא לא גיל, ולא שכל אחד בשיעור א', אלא נגיד באורות התורה הוא מגדיר, כאשר הצימון הנשמתי של האדם לא מורווה על ידי שום תוכן אחר מוגבל. זה יכול להיות גם שרוב הדור שלנו היום הוא כזה. תראה, זו שאלה שצריך לשאול אותה, אבל זו ההגדרה שהוא מגדיר. אגב, בהערה, הרב צבי יהודה מביא בשם הבך, חוכמת הקבלה שהיא מקור התורה ועיקרה. בסדר? ככה קודם הבא, חוכמת הקבלה שהיא מקור התורה ועיקרה, ולכן הרב עובדיה, כן, סיפרתי את זה היום בדיוק במקרה בשיעור עיון, שהרב עובדיה אומר שמי שלא מאמין בתורה, בזוהר, זה לא בדיוק אומר אותו דבר, ככל שאדם שלא מאמין בזוהר, מאמין בחוכמת הקבלה, לא משנה, כי חוכמת הקבלה לא רק מתבססת על הזוהר, למרות שבוודאי המרכז של הופעת תורת הסוד בעם ישראל. בכל אופן, הוא לא מצטרף למניין. כאן אני חושב שהרב עובדיה פוסק. לענייננו, אז לפי הרב, בוודאי שיש עניין, לפי הרב בוודאי שיש עניין למה? להוכיח בשכל, בסדר? ובמוסר רבי יחל הוראה הוא כותב שעל ידי אדם צריך לסדר את עיונו, להועיל לעצמו ולזולתו. איך זה מסתדר עם מה שהוא כותב במאמרי ראייה, שלא צריך את זה אלא אם כן נחלש הוראה? כן.
במאמרי הראייה הוא כותב את זה, מוסר אביך זה לעכשיו, לדורות, כלומר, מוסר אביך זה בעצם, זה הדיעבד שהוא מדבר עליו, זה ספר למי שכאילו השחית את
ה... כבר נמצא שם.
זהו, מאמרי הראייה זה מקום, מבחינת מקום אידיאלי, שמי שמשחית, במקום שמי שמשחית את הדרך, אז הוא חריג. או שונה, מוסר אביך
זה... הוא אומר, זה מה שהיום כולם צריכים לעשות.
מה?
טוב, הייתי מצפה שבכל אופן יציג את זה כהסתייגות, כאילו, אתה מבין? גם אם הוא יגיד פה שזה יותר מרכזי.
לא, יכול להיות שהוא אומר, אבל שמוסר אביך זה... גם אלה שהשחיתו את הדרך צריכים מענה.
כן, בסדר, אבל זה לא אומר שכל אדם, זה מה שאדם צריך לייסד עליו את העיון. האמת שאני חושב שקודם כל אחד הדברים הפשוטים בהבדל ממאמרי ראייה למוסר אביך זה שמאמרי הראייה הרב כתב מגיל הרבה יותר מבוגר בארץ ישראל, ומוסר אביך הוא כתב בגיל צעיר בחוץ לארץ, ובאמת הסגנון של הרב בחוץ לארץ היה הרבה יותר, הרבה פחות רוחני ופנימי והתגלותי כזה, משום התגלות, והרבה יותר שכלי כאילו, רציונלי. בסדר, אז זה הבדל משמעותי שיש בין התורות שהרב כתב בחוץ לארץ לתורות שהוא כתב בארץ. בארץ העיר עליו האור האלוקי, כן, וגם הרבה מדברים על זה, ולכן גם האופי של התורות, הדגשים הם שונים בין שני הדברים.
מה הספר האחרון שהרב כתב?
אני לא יודע, אין ספר אחרון כי הוא לא כתב ספרים, הוא כתב את הקבצים. לכאורה את הקבצים הוא כתב לפי הסדר, על הקובץ האחרון, אבל אני לא יודע אם זה אלו שבתוך שמונה קבצים, יש המון דברים שלא התפרסמו. בסדר, אבל בכל אופן, ככלל הדברים ממוספרים לפי שנים, לא בשמונה קבצים, אלא בפנקסים אחרים, זה לפי שנים. לא יודע איך זה בשמונה קבצים. בכל אופן, זה נראה לי קודם כל הבדל בדגשים, בסדר? הבדל בדגשים. אבל אולי גם הרב רוצה להגיד שכל אדם בסופו של דבר משחית לפעמים את הדרך הראוי לאמונה, שאולי זה מה שהערתם, ולכן כל אדם צריך להתעסק בזה. אולי. אולי גם את זה אפשר להבין פה, ממוסר אביך. טוב, עכשיו, הרב בפסקה 4 מתחיל להגדיר יותר מה זה אמונה. נתחיל את זה עכשיו או שנעצור? יש לנו 8 דקות עד 6, מה אתם אומרים?
במקום נספיק, איפה נעצור?
אם נתחיל לעצור כנראה באמצע, כאילו. מעדיפים שנעצור וזה טוב יותר שלא יהיה שעה, או שטוב יותר שנמשיך? מה?
מה שהרב אומר, לא יודע.
למי, מי כבר יהיה קשה יותר להתרכז עכשיו אם נתחיל? טוב, נראה לי נעצור פה, כי בכל מקרה להתחיל ולעצור באמצע זה לא אידיאלי וזה גם טוב לחלק מהתלמידים. בסדר, נעצור פה, ופעם הבאה בעצם נראה במאמרי ראייה, במאמרי הראייה, הרב מגדיר ממש את המבנה של האמונה, בסדר? מבנה שתלת שלבי של האמונה שעליו האמונה בנויה, בסדר? אז זה בעזרת השם נראה פעם הבאה. חזק וברוך לכולם.
תודה רבה.
מה של מי הפלאפון פה? איך לעצור את ההקלטה, נכון?
יש לך אורות גדולים. שיבן צאי!
תפסיק לעשות
את
זה,
לא,
לא,
סתם.
שיבן צאי!
כמו
מעט
חם.
כן.
גם פעם שעברה שאני...
תודה טוב.
לא, היה לי חום ולא רגע.
בכיף, מה, צריך להביא איזה משהו, לא? אין איזה...
לא, אנחנו לא נגיד בזה.
לא, לא, לא. אין כיף בזה.
אני חושב... אני חושב... בית מדרש. אסור להרים, תאריך תרים את הספר תורה לא אותי. לא אותי, את הספר תורה.
אתה תלמיד חכם, יש בזה.
הרב סיגליס אמר לי פעם.